שלום לכולם ושבוע טוב. אנחנו השבוע לומדים את פרשת וירא. פרשת וירא, כמו שלמדנו בשבוע שעבר, עוסקת ביציאת מצרים, ומבחינה רוחנית אנחנו בתקופה שנקראת תקופת שובבים, שזה ראשי התיבות של שמות וירא בו בשלח יתרו משפטים. אלו הן הפרשות של יציאת מצרים. ובזמן, במכיוון שנאמר חייב כל אדם לראות את עצמו כאילו הוא יוצא ממצרים, יש עניין של להתחבר ולראות את הסיפור של יציאת מצרים כסיפור אישי. אבל בשבוע שעבר למדנו שיש לכך שלושה רובדים. הרובד הראשון זה הרובד של יציאת מצרים עצמה. לפני 3,300 שנה, עם ישראל יוצא ממצרים, אבל אסור לראות את זה כעניין פוליטי לאומי, אלא כמו שהמקובלים ראו את זה בכל הדורות, יש פה עניין של יציאת מצרים, שזה היציאה מעבדות לחירות, שבעצם על ידי יציאת מצרים יש פה לידה, לידה של תובנה, של מודעות, של חירות. מהי מודעות של חירות? אם אנחנו הולכים בדרך אברהם, יצחק ויעקב, מונותואיזם. מונותואיזם זה אומר שיש בורא אחד, והאדם נברא בצלם, כלומר בורא הוא אחד, ואין עוד מלבדו. כלומר כל המין האנושי, כל אדם ואדם, כל בעל חיים, כל צמח וכל דומם, הכל זה בעצם חלק מאותו בורא, ומכיוון שכל דבר וכל עצם וכל אדם, כל בריאה הם חלק מבורא עולם, לכן חייבים לנהוג בהם בכבוד אלוקי, לא אנושי, אלוקי, כי כל חלק, כל דבר הוא חלק מן האלוקות. מכיוון שכך, אין לשום אדם שום זכות לעשוק את זולתו, להשפיל את זולתו, לעשוק את כבודו או את רכושו, או את חירותו של הזולת. והרעיון הזה שנולד על הר סיני, שבו פעם הראשונה בהיסטוריה שאומה שלמה מגיעה לתובנה הזאת, אבל כמו שאנחנו יודעים, לא יכולנו להחזיק בתובנה הזאת יותר מ-40 יום עד חטא העגל. זה היה טרם זמנו. אבל נולד הרעיון, וחלק גדול מהאנשים יכול להגיע לרעיון הזה פה ושם, וחלק קטן יכול להחזיק בו רוב הזמן. וזה בעצם הרעיון הזה שנולד עם יציאת מצרים, הוא זה שדוחף את המין האנושי קדימה, דרך כל התהליכים הקשים של ההיסטוריה, והיום בעיניים אנחנו יכולים לראות, שהנה במאות השנים האחרונות, לאט לאט הרעיון הזה קונה לו מקום בחוקה של מדינות בכל העולם. אבל כמו שאנחנו יודעים, זה שהמילים היפות כתובות בחוקה, זה לא משנה, כי מה שמשנה זה מי מוציא לפועל את החוקה הזאת. ואם האדם הוא עבד, ועל כך נאמר, על מה רגזה הארץ, עבד כי ימלוך. אם האדם שהוא משועבד לתאוותיו, אם משועבד לגופו, אם הוא משועבד לעבדותו, ויש לו התמכרויות, אם זה לכסף, אם זה לכוח, אם לזה גאווה, ואם לכל דבר אחר, באותו רגע הכוח משחית. ואנחנו יודעים שככל שאדם צובר יותר כוח, הוא הופך להיות עבד לכוח שהוא צבר. ולכן, היום שיש בעולם עוצמה וכוח בלתי נתפסים על ידי שום דעת, ואף פעם לא היו בעוצמה כל כך גדולה, כי אף פעם המין האנושי לא ייצר כל כך הרבה משאבים, אף פעם לא היו כל כך הרבה בני אדם עלי אדמות, שאפשר לנהוג בהם כרכוש, כיחידה יוצרת. למשל, תוצר לאומי גולמי לנפש. כלומר, כל נפש היא בעצם יחידת כוח בתוצר הלאומי הגולמי, ומי ששולט בזה, בעצם רואה את העם שלו בתור עבדים, שמייצרים את הכוח הלאומי, ואז אתה כמנהיג יכול לעשות בזה מה שאתה רוצה, אבל איך תשעבד את האנשים בלי שהם יבינו שאתה משעבד אותם? או, ואז אתה משעבד אותם רכישה של כך וכך וכך וכך, קוראים לזה תרבות החומר, או התרבות החומרנית. ולכן, וזה אנחנו רואים, שמשה מנסה לדבר על עם ישראל, והם לא יכולים לענות אותו, ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. הנה זה רק מסכם שכל אחד מאיתנו חי את זה. אז יש שלושה רובדים, כמו שאמרנו. הרובד אחד זה לידתו של הרעיון של החירות האנושית, שזה צריך להיות מצב של לידה רוחנית, קוסמית, מטאפיזית. כי לפני כן זה היה בלתי אפשרי לחשוב אפילו על הדבר הזה, כי הכוח של האליטות השלטות בעולם היה חזק מדי, והם השתמשו בכוחות אדירים, וקוראים לכוחות האלה עבודה זרה. זה פשוט שליטה מוחלטת על השכל ועל הלב של, ועל הגוף ועל הרכוש של כל אדם בחברה שבה אתה נמצא. זה עבודה זרה, זה מה שעומד מאחורי זה. ולדוגמה, מי שמכיר את העבודה הזרה הכי מפורסמת, שזה המיתולוגיה היוונית, שהטרגדיה היוונית יוצאת משם. ומי שמכיר את הטרגדיה היוונית, מה היא אומרת? זה בעצם אינדוקטרינציה מיוסדת ומבוססת ומתוחכמת. אל תנסה להילחם בגורלך, כי מי שמנסה להילחם בגורל, סופו הוא ישלם על זה. תקבל את גורלך בשקט ותציית. ומכיוון שהמנהיגים ראו את עצמם וחיו זו על עצמם כאלים, זהו, הנה העבדות. ואסור לך להרער על זה. ועכשיו, מצד שני, ישנה העבדות, השכבה השנייה, הרובד השני, זה העבודה הרוחנית האישית שנולדה עם מעמד הר סיני, שכל אדם יש לו את הכוח להתיר את עצמו מכבלי העבדות, על ידי שהוא, על זה שהוא מתחבר לסיפור יציאת מצרים, ולתורה שנותנת לנו את הכלים להתעלות מה זה. ואם נשים לב, איפה בעולם ששם נכנס העניין האמיתי של חירות אנושית, זה הכל מגיע באמונה, בערכים האוניברסליים, הלא הגיוניים, הלא שכליים של התורה. ברגע שזה ערכים שכליים, אין להם שום בסיס והם לא מחזיקים מעמד. כי אז אתה מגיע לערכים שכליים של תורת דרווין. זה הנאציזם וזה הקומוניזם. כל דעלים כבר. אם יש לי את הכוח, אני אקח את החירות של אדם אחר ואני אשבד אותו רק כי אני יכול, כי יש אבולוציה. והחזק הוא זה ששורד. ולכן, מכאן אנחנו, מי שמבין את האידיאולוגיה הנאצית, למה חמת הזעם בעם היהודי? כי הנאצים אמרו, היהודים הביאו לנו מצפון. דבר שאסור שיהיה לנו. אנחנו צריכים להאמין בכוח של הפרא הגרמני ששולט בעולם, כי הוא חזק יותר, הוא כישרוני יותר, ולכן מותר לו להרוג את החלשים ולקחת את כל מה שיש להם. כולל השומן במשקפיים וסתימות הזהב ושיני הזהב והכל, והוא יכול לקחת ולאסוף את כל ויצירות האמנות שלהם והכל, התרבות שלהם אפילו. ולכן אנחנו ברובד השלישי, וזה הרובד שדיברנו עליו בשבוע שעבר, הרובד של ביאת המשיח, התקופה שאנחנו נמצאים בעיצומה, התקופה שכל המין האנושי עובר תהליך של מעבדות לחירות, והוא תהליך לא קל. עכשיו, איך זה קשור אלינו? כל החוקים, אומר הזוהר, שקשורים לשלושת הרובדים האלה, נמצאים בסיפור יציאת מצרים, וכל שנה, בשמונת השבועות האלה של שובבים תת, אנחנו מקבלים, זה כאילו עובר גל עצום על כל העולם, ושיש גל עצום, אתה יכול לגלוש עליו, או להיות מוטבע על ידיו. תבחר. זאת הבחירה שכל אחד מאיתנו צריך לעשות. ואיך אני בוחר? קודם כל להבין את מה עומד מאחורי זה. ועל כך אנחנו רואים שבסוף ספר פרשת שמות קורה דבר מדהים. משה רבינו בא ועומד לפני פרעה ואומר את המילות הנצח, שלח את עמי. ומה פרעה אומר לו? בטח בטח, מיד שולח את כולם, מחר בבוקר תרזו, אנחנו נותנים לכם צידה לדרך, לכו, אני נותן לכם את ברכתי. נכון? לא נכון, זה לא עובד ככה. למה זה לא עובד ככה? כי זו לא דרך העולם. אין חירות שנקנית בחינם. חירות אומר הזוהר, בן אדם שרוצה לפדות את עצמו, חייב לשלם ולתת כל מה שצריך, כדי לגאול את עצמו ולשחרר את עצמו ולפדות את עצמו, מן העבדות לחושך. זה לא בחינם. בחינם יש רק צרות. ולכן, מה אומר הזוהר כאן? על התורה, פשוט תקראו את התורה. סוף פרשת שמות, פרק ו', פסוק פסוק יוטט. הנה בא משה ואומר, שלח את עמי ועבדוני במדבר, ופרעה אומר, אתם השתגעתם? אתם חושבים על חירות? כנראה שיש לכם זמן, אתם לא עובדים מספיק קשה. אתם מבינים מה הבעיה? כאשר האדם עובר, כמו שאנשים מתארים את העבודה שלהם, מעלות החמה עד צאת הנשמה. על מה? כל הזמן יש לנו מטרות אחרות. הרי את המודל האחרון של המכונית הכי חשמלית, היברידית וכן הלאה, הכי מפואר, עוד לא קנית. מה עם האופנוע הכי משוכלל? עוד לא קנית. מה עם הבית הכי חכם ומודרני? עוד לא... תמיד ישנם מטרות שהופכות את מה שיש לך לכלום, דל ואביון, ואתה רוצה להיות בחזית, אתה חייב שיהיה לך בבעלותך את כל אלה, ואת כל החוויות שאפשר לקנות, רק במקומות שעולים, שהבילוי בהם עולה הרבה כסף, ולכן צריך לעבוד קשה כדי להרוויח את הכסף הזה, ואתה עבד. מה הבעיה? אתה לא מבין שאתה עבד, כי אתה כל כך עובד קשה. אתה לא מבין, למה אתה צריך לקחת תרופות נגד דיכאון, ולמה פסיכולוגים, ולמה אתה מתוסכל, ולמה אתה כועס, ולמה אתה לא מסוגל לאהוב את אשתך, או את בעלך, או את הילדים, או את השכנים, והכל בלחץ ובכעס ובעצבים, ואתה צודק והם לא צודקים. זה ממש סימפטום בסיסיים של עבדות. חירות זה החירות להיות בשמחה כל רגע, בלי שום תנאי. אני לא צריך שום דבר כדי להיות שמח. ולכן, ויאמר פרעה, נרפים, פסוק י' ז' פרק ה', נרפים אתם נרפים, על כן אתם אומרים, נהלכה נזבחה להשם. ואתה לכו עבדו, ותבן לא יינתן לכם, ותוכן לבנים תיתנו. ויראו שוטרי בני ישראל אותם ברע. בהמשך, ויפגעו את משה ואת אהרון, ניצבים לקראתם, שוטרי בני ישראל, קוראים לזה סינדרום סטוקהולם. שהעבד שמתעללים בו, דורכים עליו, מענים אותו. הרי אנחנו מדברים פה על רצח עם שפרעה מעולל, הוא זורק, כל הבן הילוד היאורה תשליחו. בעבודות, זה מחנות עבודה יש פה, כדי להשמיד את עם ישראל. ואמרו עליהם, שוטרי בני ישראל אומרים למשה ואהרון, ירא השם עליכם וישפוט אשר יבאשתם את רכנו. בעיני פרעה, אנחנו נראה את זה מסביבנו הרבה בימים הקרובים. הנה, עכשיו פרעה ישנא אותנו ועבדיו. רגע, קודם הוא אהב אותנו. לא היינו במחנות עבודה? במחנות שמטרתם להרוג אותנו? אשר יבשתם את ריחנו בעיני פרעה, בעיני עבדיו, לתת חרב בידם להורגנו. תפתחו באינטרנט ותבדקו מה זה סינדרום סטוקהולם. איך המשועבד והמעונה מזדהה עם חוטפה ושובב. כי זה דרך של שרידות. ואז וישוב משה אל השם, פסוק כף ב', פרק ו'. ויאמר אדוני א' ד' נ' י', אמרנו זה ספר שמות, כי השם, כל השמות שבספר, משה כי מן המים משיתיו, משה אותיות השם, שמות הבורא הם כלי המשיעה, שדרכם אנחנו מושים את עצמנו מן העבדות, מיבן המצולע, מהחומרנות, אל החירות. למה הראות הלם הזה? למה שזה שלחתני? בא בן אדם ואומר, אני רוצה להיות בן חורין. הנה אני משועבד לסיגריות. יש לי התמכרות לסוכר, לגלוטן. אז עכשיו אני מכריז חירות, אני לא נוגע בזה יותר. ומה קורה? אנחנו קמים למחרת בבוקר והריאות שלנו פתוחות, נכון? והכל נהדר. לא נכון. אנחנו נהיים מה זה חולים. כי ברגע שאדם מכריז מלחמה על השיעבוד, על העבדות, כל כוחות השחור קמים נגדו. ויש ריאקציה. ריאקציה נוראית ברגע שאתה יוצא למלחמת החירות, ואם אתה לא מוכן לשלם את המחירים ולעבור את הכאב ואת הצער הכרוכים ביציאה מעבדות לחירות, אז תישאר עבד. תישאר בתחום הנוחות שלך. כי חירות, מי שמכיר את מגש הכסף של אלתרמן, אין חירות בחינם. אין חירות בחינם. רק מי שמוכן לתת, אומר הזוהר בתחילת פרשת תרומה, רק מי שמוכן לשלם את כל מה שמוטל עליו כדי לפדות את עצמו לחירות, רק אז מגיע לך לזכות בחירות. איך עושים את זה? ופה התשובה היא בפרשת וירא. וירא מישון התגלות. התגלות, כלומר, מה עושים כדי שתהיה עלינו התגלות אמיתית, שתיתן לנו את הכוח להתעלות מעל כל הרי העבדות, היא בזה שאנחנו עבדים לפרטים הקטנים, שאלה שעבדים לפרטים הקטנים לא יכולים לראות את התמונה הגדולה, והם לא מוכנים לשלם שום מחיר כדי להיות בחירות, מכיוון שהם לא מסוגלים לתאר לעצמם מה זאת חירות. וזה מופיע כך, שמות פרק ו' פסוק ב', וידבר אלוהים אל משה ויאמר אליו, אני השם, י' כ' ו' כ'. מה, אתם צוחקים עלינו? מי פה? והרגע שמשה מתלונן, אל מי הוא מתלונן? שם א' ד' נ' י'. כתוב בתורה א' ד' נ' י'. פה כתוב, וידבר אלוהים אל משה ויאמר אליו, אני השם, י' כ' ו' כ'. מי פה מדבר? כמה אלוהים יש פה? אלא, כמו שאמרנו, שמות האלוהים זה ספר שמות. הם הכלי המפתח למשות את הכוח שיכול למשות אותנו מאבן המצולה, מהשקיעה בחומר. מידת אלוהים זה מידת הדין. מידת הדין זה מידת העולם הזה. ויאמר אליו, אני השם, אבל אתה רואה את מידת הדין, את כל הפרטי פרטים של העולם הזה, אבל יש מידה יותר גבוהה שזה מי ששולט בהכל. מה זה אלוהים? אומר רבי אשלג, וזה ידוע, אלוהים בגימטריה הטבע. כשאנחנו רואים את מה שהגיוני וטבעי, חוקי הטבע, יש חוק המשיכה, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, כל החוקים, כל ההיגיון, אבל יש משהו ששולט מעבר לזה, וזה שם י' כ' ו' כ', שזה הכוח שמניע את הטבע. כמו שמסתכלים על גופו של האדם, ורואים את כל הכוחות, אבל לא מבינים את ההתנהגות של האדם, עד שאתה לא מבין את הנשמה שלו, עד שלא תלמד קבלה, אף פעם לא תבין, לא תבין, לא תביני, מה מניע את האדם, אותי באופן אישי ואת הזולת. עד שלא נלמד קבלה, תמיד יהיו לנו כל מיני תירוצים מדעיים, אף פעם הם לא נותנים הסבר מהותי. מהו סוד האושר? מהו סוד האהבה? זה לא כימיקלים, זה משהו הרבה יותר גבוה מזה. ועד שאדם לא מגיע לזה, אף פעם לא יהיה בו מילוי וסיפוק אמיתיים, והוא יישאר עבד, עבד לכל הלחצים של הגוף, כי כמה שלא יהיה לך. מה שנקרא, יש לו מנה, רוצה מעתיים. כסף, כוח, עוצמה פוליטית וכן הלאה, אף פעם זה לא מספק. והכרתי הרבה אנשים כאלה, ואתה מסתכל ברחמנות עצומה, איך הבן אדם, יש לו הכל ואין לו כלום. נדמה לו בסכר שלו, והוא לא מבין, מה לא בסדר איתי? למה אני לא מרוצה? למה אני משועבד? אם זה לכסף, אם זה למין, או לחנופה, או לחפצים, השיעבוד, מתי אנחנו מתמכרים? שאנחנו חלשים רוחנית. שהסוללות הרוחניות שלנו באדום, כולנו יודעים את זה. ולכן, איך אנחנו הופכים את הכיוון? ופה הזוהר אומר, וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב באל שדי, עוד שם של הבורא. הוא אומר, הנה, אברהם, יצחק ויעקב לא גילו את התודעה שאני מגלה לך עכשיו. עוד לא היה זמן. והוא אומר, ושמי השם י' כ' ו' כ' לא נדעתי להם. ומה זאת אומרת? הם לא הכירו עדיין את התדר הגבוה שאתה משה ועם ישראל הולכים לגלות כאן ביציאת מצרים. הם יסדו את הבסיס, את היסודות. הם אבות האומה, כמו שרשי אומר, אלה אבות. אברהם, יצחק ויעקב, הם אבות. מה זה אבות? מי לא יודע שזה אבות? הרי רשי לא מפרש. אלה אבות, אברהם אבינו, יצחק אבינו, מלשון כמו שקוראים לזה בלועזית, פרוטוטייפ, אב טיפוס. הם ייסדו את האב טיפוס, את התוכנה הראשונית שבלעדיה אין חירות. היו אלה נשמות גבוהות מאוד, שבאו לעולם כדי לתת לנו את המורשת הזאת. וגם מקימות את בריתי איתם, אבל זה ממשיך, ופה המילים חשובות ביותר של כל הפרשה. שפה מדובר פה על חמשת לשונות הגאולה שבהגדה של פסח. פסוק ו', שמות והפסוק ו', לכן אמור לבני ישראל, אני השם, אני י' כו', למה חשוב? אני השם. אולי אני אלוקים, למה השם? והוצאתי אתכם מתחת צלות מצרים, והצלתי אתכם מעבודתם, וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים. ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם לאלוהים, ופה הוא סוגר את העסקה, שורה התחתונה, וידעתם, כי אני השם אלוקיכם. כשאנחנו מדברים על הגאולה לכל המין האנושי, בגר זאב עם כבש ונמר עם די ירבץ, ישעיהו. איך זה ממשיך? כי מלאה הארץ דעה את השם, כמים לה מכסים. אותו דבר, זה התודעה שאנחנו עכשיו בתהליך כואב של לידתה של התודעה. מה התודעה הזו אומרת? אומרת, כולנו בניו של בורא עולם. כולנו יציר כפה, ולכן יש לנו זכות מולדת לחירות אמיתית. אבל החירות, אי אפשר לתת לך חירות על מגע של כסף. אתה חייב להשיג אותך מהעבודה האישית שלך. ופה זה אומר, וידעתם כי אני השם אלוקיכם, המוציא אתכם מתחת צלות מצרים. מה לעשות פה? מה זה השם אלוקיכם? מה אנחנו אומרים במוצאי יום כיפור? אומר הזוהר, בתפילת נעילה של יום כיפור, אנחנו מגיעים למדרגה של כמעט מלאכים. אם אנחנו עושים את העבודה כמו שצריך, אנחנו ממש מרחפים. מתחברים לאלוקיות בחירות עצומה. זה הזמן, אומר הזוהר, בזוהר, בפרשת פנחס, על יום הכיפורים, אנחנו פשוט מתחברים, אנחנו בני חורים. למה קוראים זה תפילת נעילה? אומר רבינו הרב פרט, ניסים פרט, זכר צדיק לברכה, כי אנחנו רוצים, אומרים, בורא עולם, תנעל אותנו, תחתום אותנו, במקום הזה אנחנו רוצים להישאר פה. ולכן אנחנו אומרים, השם הוא האלוקים. החזן אומר שבע פעמים, כולם אחריו שבע פעמים, השם הוא האלוקים, י' כ' ו' כי הוא האלוקים. ברגע שאדם מבין, וידעתם כי אני השם אלוקיכם, אנחנו מתחברים לתובנה, שומר הזוהר, זוהי המצווה הראשונה לכל המצוות. בלעדיה אין מצוות. זה יש מסורת, אבל אין מצוות. מה זה מצוות? חיבור. ועל כך אומר הזוהר של תחילת פרשת וירא. וידבר אלוהים אל משה וכולי, רבי אבא פתח, סעיף א' בסולם. ביטחו באדוני עד עד, כי ביה אדוני צור עולמים. זה מישעיהו כבב. רבי אבא פתח. ביטחו בהשם כל בני אלמה. בעיה נתקפה בי, בקודשה בריחו למעבר, רחצנו, בילון בי. כל בני העולם, יהודים ולא יהודים, כל אדם, המהות שלו, זה להתחזק בקדוש ברוך הוא. מדוע? כי בזה הוא מתחבר, הביטחון, עדי עד, להיות ביטחונם בו. שואלים כן, מהו פירושו של עדי עד? איפה מופיע שוב השם אלוקיכם? שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. השם אלוקינו, השם אחד. אחד, לחבר את השמיים עם הארץ, את האלוקות הבלתי מוגבלת, זה שם השם, עם הפרטי פרטים של העולם הזה וחוקיו. איינשטיין וניוטון, כל החוקים של הפיזיקה, כל הדברים של הפרקטיקה. אבל מה מופיע? בשמה מופיע עין גדולה, מי שקורא בתורה, בפרשת ואתחנן, איפה שזה מופיע, וגם בסידורי התפילה, ברובה מופיע עין גדולה. ובדלת יש דלת גדולה, אחד ד, יש דלת גדולה, עד. מה זה עד? לשם אנחנו רוצים להגיע. זוהי מדרגת התדר, התודעה, שאדם מתחבר לשם, לדעת, יש בפנים עד. אומר הזוהר, צריך שיהיה תוקפו של אדם, כוח של אדם במקום שהוא קיום וקשר של הכל, והוא נקרא עד. שהוא זה רנפין, הוא המדרגה של אמונה ברוחניות, חיבור לרוחניות, קישור לרוחניות. כמו שאתה אומר, בבוקר יוכל עד. מתי אומרים תשמע? קמים בבוקר, תאמר בשוכבך ובקומך. ועד הזה הוא מקום המייחד לצד זה ולצד זה. הוא מחבר למה ומה המשך, ועד זה יש בו תאוות הכל. פרשת ויחי, הברכות של יעקב לבניו, שמאמר עד תאוות גבעות עולם. מה הם גבעות עולם? מן העולם, תהילים קובע, מן העולם ועד העולם. ברגע שאדם, ופה העניין, אומר, נמשיך הזוהר, ואני נבנה את זה, הזוהר אומר לנו, בהמשך, זה סעיף נון ה', מה זה כי השם הוא אלוקיכם? מצווה זו היא הראשונה לכל המצוות. לדעת את הקדוש ברוך הוא בבחינת כלל. י' כ' ו' כ', זה הכלל. הוא משיב לדעת ששמו של עליון, שהוא אדון העולם, הוא ברא כל העולמות, הוא מחיה את כל העולמות, מלא כל עמים וסובב כל עמים, שמיים וארץ וכל צבבם. זהו כלל. וסוף הכל הוא פרט. לדעת אותו בפרט, שהשם הבורא אלוהים נמצא בפרטים. בחוקים. האלוהים זה הטבע, בדברים הקטנים שאתה עושה. רבי אשלג מפרש לנו את זה במילים כאלה. בשם הבעל שם טוב הקדוש, זכרו יגן עלינו. קודם עשיית המצווה, כך אומר הבעל שם טוב, אין לחשוב כלל בהשגחה פרטית. מה בורא עולם, הוא מחליט הכל, הכל מכתוב. למה צריך להתאמץ? אני יושב לי במרתף, וזה יקרה לבד. אלא אדרבה, צריך האדם לומר, אם אין אני לי, מי לי. אם אני לא אעשה, לא יהיה. אני חייב לעשות בכל הכוח, כאילו אין מישהו אחר שיעזור לי. לא למעלה ולא למטה. אבל אחר המעשה מחויב האדם להתיישב בעצמו, ולהאמין שלא מכוחו מארץ מידו עשה המצווה, אלא רק מכוח השם. שכן חשב עליי כה מכל מראש, וכן הייתי מוכרח לעשות. ועל כך מוסיף בעל הסולם ואומר, עד עכשיו זה המילים של הבעל שם טוב. כמו כן, הסדר במילי דעלמה, זה הסדר בדברים, בחוקים של העולם, של היום יום שלנו. כי שקולים הם הרוחניות והגשמיות. כמו שלמעלה ככה זה למטה. לכן תרם שאדם יוצא אל השוק, אדם יוצא, הוא עוסק במחירות, הוא בנקאי, הוא עיקר, הוא חקלאי, הוא זורע וקוצר וכן הלאה. שיוצא האדם להרוויח דבר יום ביומו, צריך הוא לסלק מחשבותה מהשגרה פרטית. אל תחשוב שהבורא יסדר לך את זה. אם אין עלי לי מי לי. לעשות כל המציאות שעושים הגשמיים. כלומר, העבודה לתת את כל מה שאתה יכול. אתה תעשה את המקסימום, בורא עולם יעשה את היתר. מה שבידך, אמר שלמה המלך, כל מה שבידך לעשות בכוחך עשה, קיבלת את הזמות, תעשה את זה בכל הכוח. כמו שעושים מהאלה שהם אנשים שהם גשמיים וחומרים, כדי שירוויח מאוד כמותם. כי על ידי העשייה שלנו, של הפרטי פרטים, אבל איך הבעל שם טוב מלמד אותנו, גם בעשייה של הפרטי פרטים חייבת להיות קדושה. זה חייב לעשות בתחת לא תגנוב. למה לא תגנוב? כי זה, אם אתה גונב, אתה לא יכול להתחבר לשפע האלוקי שנמצא ברכוש. לא תרצח, אם אתה רוצח, אין, אתה הורס חיים, אתה לא יכול לקבל חיים, אתה מחניק את החיים שבתוכך, כי אדם נברא בצלם. וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. אם אדם מתנהג ביושר כי הוא מאמין, מאמין בצורה של מה שנקרא, יארג ואל יעבור. כי אלה הם החוקים האוניברסליים. בבחינת אמונה בבורא בתור כלל. יש מי שמשגיח, יש מי בודק, וכל העשייה שלי היומיומית, להתחבר לבורא עולם. איך? על ידי הפרטי פרטים של האלוהים נמצא בפרטים. השם בתמונה הגדולה, האלוהים זה בפרטים, זה השם האלוקים. ברגע שאדם נותן את כל מה שלו, שיש לו, מקריב משון להתקרב על ידי מסירות הנפש בכל פרט ופרט, לעשות את זה ביושרה, בחריצות, באמונה שלמה, שאני יכול לעשות את המקסימום, וזה מה שאנחנו צריכים לעשות. זה מה שאנחנו צריכים לעשות. אין לנו דרך אחרת. ואז כך אנחנו מתחברים לכוח האלוקי השלם. ורק אז אנחנו מגיעים לחירות אמיתית, שהשם הוא אלוקים. פתאום אנחנו מבינים שהכל לטובה, שיש מנהיג לבירה, שיש פה תוכנה עצומה, והכל מנוהל בדיוק כמו שצריך. כי פדינו את עצמנו מן העבדות לגוף ולרצונות שלו ולצרכים שלו ולפחדים ולכעסים ולנחיתות כבוד, וכל הדברים האלה שנקראים אגו. זה לא אגו, זה חוסר. זה חוסר. האגו, אומר הבעל שם טוב, אסור לבן אדם לבטל את האגו, כי מה זה האגו? אני יכול להיות אלוקי, אני יכול להתחבר להשם במקום הכי נמוך שנמצא בו. אסור שבן אדם יבטל את זה, כי אחרת איך? מאיפה ייקח את הכוחות לעבוד? ועל ידי השמות, ועל ידי מדיטציה על השמות, על ידי קריאה בזוהר, על ידי תפילות, האדם מחבר את עצמו לכוחות האלה, כי הוא דולה ושואב ומושה את הכוחות האלה שיעזרו לו להתעלות. ואז מה קורה? העולם מסביב מתחיל להשתנות. והלידה עכשיו של הרעיון של החירות האמיתית, החירות של לראות בעיניים את הכל באמת. וזה לא קל. בשנת 1914, זו הייתה שנת תרעד, והארץ רעדה. מלחמת העולם הראשונה שינתה, העולם היה כולו עולם מעמדי, שאם נולדת אני ופועל וכן הלאה, נשארת שם לנצח. והאצולה היא זאת שדחתה בכל האפשרויות, והאצולה בעצם הייתה לה בעלות על חייהם של אנשים הפשוטים. מכוח זה שנולדת בבית הנכון. וזה נגמר. ברוב וחלק גדול מהעולם, עם סוף מלחמת העולם הראשונה. ונולדו דמוקרטיות. אבל זה לא היה שם. ואז הגיעה שנת תרצח. 1938. מלחמת העולם השנייה התחילה שם, כאשר צ'מברליין נתן לנאצים את הכוח לקחת את צ'כוסלובקיה ואת אוסטריה וכן הלאה. באותו רגע התחילה מלחמת העולם השנייה. מה שצ'רצ'יל אמר, העולם בחר בחרפה וזכה במלחמה. מלחמה התחילה אז. תרצח. רצח המוני של עשרות מיליונים, יותר, אולי 60 מיליון. מתוכם 6 מיליון יהודים. אבל עם סוף מלחמת העולם השנייה בעידן התמימות. חירות וכו' וכו', דמוקרטיה, זה היה נראה ככה. אבל מאז זה התחיל להשתנות, ואז הגיע תשנת תשמד. זוכרים ג'ורג' אורוול, 1984, תשמד. לא הייתה מלחמה גדולה בתשמד, אבל התחיל תהליך. התהליך של השמד, של הבורות, של המין האנושי, שהנה אנחנו יכולים לציית לממסד, והם לא יעשו שום דבר, כי ידיהם נקיות, השופטים והשוטרים וחברי הפרלמנט וכולי, בכל מקום, ביושרה עצומה הם מנהלים את הכל אך ורק לטובתנו. ולאט לאט מתשמד העולם מתעורר. לאט לאט מתחילים לראות את השקיפות, מתחילים לאט לראות שרגע, זה מה שהם עושים עם הכוח שנתנו להם? זה מה שהם עושים עם העוצמה שנתנו להם? ואנחנו רואים את 1984 של אורוול, השליטה המוחלטת בתודעה, בשפה, במה שאנחנו רואים, במה שאנחנו שומעים, אנחנו רואים את זה מולנו, קורה, מול העיניים. וזה שלב, ומי שלא מוכן להילחם על חירותו. והמלחמה היא קודם כל מלחמה פנימית. לעשות את המקסימום בכל מה שאנחנו עושים, בצורה הכי חיובית, בהכי אמונה, בהכי ביטחון, בהכי שמחת חיים. כמו שאומר הבעל שם טוב, איך נראית ביאת המשיח? שכל אחד יעשה את העבודה שלו, באמת, באמונה. וזה החיבור שזה אומר, להאמין בבורא עולם בכלל, הכוח שממלא את כל היקום, ובפרט, בכל פרט ופרט שאנחנו עושים. והעבודה הקשה הזאת, היא זאת שמאפשרת לנו את החיבור, זה מה שאומר הזוהר, ביטחו בהשם עדי עד, את החיבור לתודעה הרוחנית, שהיא תיתן לנו את הכוח להתמודד עם כל מה שקורה מסביב, ובעיקר כשאנחנו קוראים בזוהר, אנחנו, כל מילה ומילה בזוהר, זה שם שאנחנו שואבים דרכו, אפילו שלא מבינים, את הכוח להתעלות, להתחבר לאותה מדרגה שנקראת עד, זה הדבר הנצחי. כסף אפשר לקחת לנו. נדלן אפשר לקחת. תארים אפשר לקחת, בריאות גם יכולה להילקח מאיתנו, ילדים גם, חס ושלום, ובני זוג, אבל החיבור לעד, למדרגה רוחנית, זה צדקתו עומדת לעד, זה נצחי, זה הדבר היחיד שהוא אמיתי, ושלאדם יש את החיבור הזה, רק אז הוא מרגיש שהוא שיג חירות, שזה אף אחד לא יכול לקחת. בהצלחה לכולנו בעבודה, זו עבודה קשה, ובואו נקרא כולנו בזוהר ונתפלל, שכל העולם יפתח את העיניים ויראה שרק בחירות אמיתית, באהבה אמיתית, בראייה של כל אחד, רק אז אפשר להתגבר, ובשום פנים ואופן לא להיות קצון לטבח, ולא להאמין בבורות שכן, בעלי הכוח יש להם גם את ה... הם גם הגונים, כי זה לא עובד ככה. כוח משחית וכוח מוחלט משחית באופן מוחלט, ועד שאין שקיפות מוחלטת, אין דמוקרטיה ואין הגינות, ואף אדם לא יכול להיות אפוטרופוס על הכוח שניתן בידו, רק שיש שקיפות לאיזונים ובלמים. בהצלחה לכולנו, ויהיה עולם יותר טוב בקרוב, כי אנחנו עוברים תהליך מדהים, וקודם כל, אתה לא יכול לתקן את זה אם אתה לא רואה מה לא בסדר. בהצלחה לכולם.